אנחנו התחלנו פרק כ"ז, אנחנו נמצאים בעמוד קל"ה, בהסבר אותה גמרא ממסכת סנהדרין, שהעולם הוא 6,000 שנה, והוא מתחלק לשלושה חלקים, 2,000 תוהו, 2,000 תורה, 2,000 ימות המשיח. עכשיו המהר"ל רוצה להסביר מדוע זהו הסדר ומה המהות של הסדר הזה. עמודה שמאלית. וכאמר, 2,000 תוהו נגד התחלה. כלומר, התחלת היסטוריית העולם ב-2,000 שנות תוהו. הכוונה שיש גמגומים בהיסטוריה האנושית. והארץ הייתה תוהו ובוהו, כתוב בפסוק השני, אבל לא רק הארץ, אלא גם ההיסטוריה הייתה תוהו ובוהו. 2,000 שנים הראשונות של העולם, בלשון של רבותינו, פרה-היסטוריה. העולם הוא בתוהו ובוהו היסטורי, עד כדי חורבן עולמי. המבול. יותר תוהו ובוהו מזה לא יכול להיות. כל האנושות כמעט נמחקה. אומר המהר"ל, ככה זה ההתחלות. כל התחלות קשות. וכאמר, 2,000 תוהו נגד התחלה. שכן ההתחלה עדיין אין בו דבר. זאת אומרת, לא מגובש. אין בו דבר של ממש. זה רק ניצנים. הניצנים של ההיסטוריה האנושית. הרבה כישלונות, הרבה נפילות, מהר מאוד חטאים. וזה מסגולת ההתחלה. הכוונה, זה טבעה של התחלה. בהתחלה, זה כמו תינוק, אתה עוד לא יודע מה זה, מה הוא יהיה, שאין בו דבר ממש. ואמר, 2,000 תורה. אחרי 2,000 תוהו, 2,000 תורה. למה? כי הזמן האמצעי, הרי אמרנו 2,000, 2,000, 2,000, 2,000 האמצעים מיוחד לתורה. זאת אומרת, גם מצד סגולת הזמן, זה מתאים שיהיה 2,000 תורה. למה? ודבר זה ביארנו בסוף חיבור גבורות השם, ובכמה מקומות, מפני שהאמצעי אינו גשם. הכוונה, האמצעי זה תמיד מציין מציאות שהיא בלתי נתפסת בכלים גשמיים. למשל, ניתן דוגמה לדבר הזה, שהדבר האמצעי הוא בלתי גשמי, הוא לא נתפס במדרגה גשמית. מהו זמן? מהו זמן אמצעי? אם אני מציין את הזמן לפי עבר, הווה עתיד. מהו זמן אמצעי? מה? לא, אני שואל, מה הזמן משלושתם? ההווה. הווה נתפס? עד שאתה מנסה לתפוס אותו, או שהוא כבר עבר, או שהוא עוד לא הגיע. ההווה בלתי נתפס. זה זמן אמצעי. זאת אומרת, האמצעי זה דבר, זה תמיד הדבר המתנשא. זה הדבר שבא לחבות בין הקצוות. הקצוות זה תמיד בא לציין דבר בעל מידה. אני רוצה להגיד מה האורך של השולחן, איך אני מודד? יפה, מקצה לקצה. הקצוות של השולחן נותנים את המידה של השולחן. האמצעי של השולחן בלתי נתפס. זה לא במדידה. אחרי שמדדת את הקצוות, תחלק בחצי, אז תגיד שהחצי, וזה לא פשוט. כי האם תוכל לדייק באמת בחצי? על זה הילדים רבים כל הזמן בית ספר. הוא עבר את החצי. ואז שעה וחצי, דנים איפה החצי. בלתי נתפס. הוא תפס לי את החצי. מאיפה החצי? פה, לא נכון. תזו סנטימטר. כי החצי הוא מתנסה. כן. אמצעי, כי אחרי שמדדת את הקצוות, אז זה אמצע. זאת אומרת, זה דבר שאתה יכול לתפוס אותו רק מתוך מדידה שהיא גשמית. אתה מבין? זה בעצם דבר שאתה מגיע אליו רק אחר כך. זה כמו ש... איך אתה מגיע לתפיסת ההווה? אין לנו להיות בהווה. אין לנו. יש לנו הייתי, אהיה, ובהווה, אני. נווה, בלתי נתפס. אין לי מילה, אין לי פועל לזה. זהו, עובדה שהוא לא נתפס. מה שלא נתפס, סימן שהוא לא גשמי. זה לא שזה הופך להיות, שזה הופך אותו ללא גשמי. זה אומר שהוא לא גשמי, לכן הוא לא נתפס. העובדה שאתה לא מצליח לתפוס את זה במילים, זה סימן שהוא לא גשמי. זה הסימפטום. אז 2000 שנים האלה, האמצעיות, הם מדרגת התורה. כן? זה בין אברהם אבינו לבין סוף תורה שבעל פה. זה הזמן המתאים לתורה. ודבר זה ביארנו בסוף גבורת השם, בכמה מקומות, מפני שהאמצעים אינו גשם, כי כל גשם יש לו רחקים, הכוונה מדידה, והאמצעי אין לו רוחק. כן? כמה שתגיד לי שהאמצע זה כאן האמצע, אני יכול לצמצם אותו. תגיד לי, הקו הזה זה האמצע. לא נכון. תחלק את הקו הזה עוד לחצי. האמצע של הקו זה החצי. לא נכון. האמצע של האמצע זה האמצע. לא נכון. יפה, אינסוף. זאת אומרת, בקיצור, אתה רואה שאין לך תפיסה אמיתית. זהו, בדיוק. אז הקדוש, עובדה ש... לא, אמרת חלק. לא. דיברה תורה כלשון בני אדם. זאת אומרת שבאמת התורה זה לא לבני אדם. למה צריך להגיד דיברה תורה כלשון בני אדם? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עשה לנו טובה. הוא נתן לנו דבר בלתי נתפס. כן, אז מה אני יכול לעשות עם זה? טוב, בסדר, נעשה לכם הנחה. את הדברים הבלתי נתפסים האלה, נגיד את זה בלשון בני אדם. לסבר את האוזן. כן, הרמב"ן אומר את זה מיד בהקדמתו לתורה. כן, אתה רואה את התורה? כן. נכון, אתה מבין? כן. אז יש לי הפתעה בשבילך. כל מילה בתורה זה שם השם. מה? כן, כן, כל מילה זה שם השם. חשבתי שאני מבין. לא, זה אלוקות. כן. כל מילה בתורה צריכה להיות כתובה לשם ספר תורה. זאת אומרת, זה קדוש. כל מילה בתורה, קדוש. כן. נכון. היא הייתה בוודאי יותר גבוהה מאיתנו, ועדיין יש גבוה מזה. אני זוכר שפעם שאלו את בנו, את הרב ציודה, אם תורתו של אבא, כן, של מרן הרב קוק, זה תורת המשיח. אז הוא אמר, בדרך. יש עוד. זה לא... יש עוד. ודאי שהבנתי, זה ודאי. החטא איפה חידוש בתורה? ואיך יכול להיות שכל הזמן אנחנו מחדשים? אלא ברוך שזה אינסופי. אנחנו מבינים לפי הכלים, הסברתי את זה כאן, האור האלוקי הוא עצום. מה שאני יודע זה מה שהכלים שלי תפסו. אני מרחיב את הכלים, אז אני קולט יותר אור. אבל האור הזה הוא אינסופי. לכן באמת יש כל הזמן חידוש. פתאום אדם מבין, חידש. איך לא ראו את זה בדורות הקודמים? זה כוחה של תורה. יכול להיות. למה נלך רחוק? חסרים לנו ספרים של המהר"ל. מה זאת אומרת? המהר"ל כתב חיבורים על כל החגים. על יציאת מצרים פסח כתב גבורות השם. על חג השבועות כתב מתן תורה תפארת ישראל. על תשעה באב כתב נצח ישראל. ראש השנה? איפה? יום כיפור? איפה? סוכות? איפה? חנוכה? נר מצווה. פורים? תורה אור. איפה ראש השנה? איפה יום כיפור? איפה סוכות? אני לא יודע. כן? זה בגלל שהוא כתב את זה. הוא אומר שזאת הכוונה שלו. כן. נכון. נכון. לכן אנחנו לומדים. הלימוד שלנו זה הכשרת כלים. לקלוט את האור האלוקי. כן? כמו שהרמב"ן מסביר על בבא בתרא, חכם עדיף מנביא. מסביר הרמב"ן בבבא בתרא י"ב. מה זאת אומרת? כן, החכם יש לו יותר כלים מאשר הנביא. והחכם, הוא כל הזמן לומד. הוא דבק באמת. איפה מתגלה לו האמת? בליבו. החכם בליבו מתגלה לו האמת. כי יש לו הרבה כלים לקלוט את האמת הזאת. כשאתה לומד, אתה שם לב לאט לאט שאתה יודע יותר ממה שלמדת. כי הכנת כלים והאור נשפע בתוכם. ודאי שהתורה במהותה היא בלתי נתפסת. זה שם השם. איך יכול להיות שאני מבין? איך יכול להיות? כן.
הרב אומר על לימוד, מה עם המצוות?
נכון, נכון. מדרגות בכלים. המדרגה, כן? נכון. כנר מצווה ותורה אור. כלומר, המצווה נמשלה לכלי, שקוראים לו נר. זה הכלי חרס הזה, ששמים בו שמן ופתילה. כן? ואז נאחז האור. אז נאחזת האש, נר מצווה. תורה אור. כשאני לומד תורה, אני ישר בתוך עולם האור. ברור. המצוות, הייתי אומר ככה, מכשירות את הגוף ואת הנפש. התורה מכשירה את הרוח, את השכל. אני צריך את הכל. לקלוט את האור האלוקי, אני צריך להכשיר את הגוף, את הנפש ואת השכל. אז המצוות מכשירות מה ששייך למדרגת המצוות. מה זה? מצוות זה גשמי. זאת אומרת, זה מכשיר אצלי את המדרגה הגשמית לקלוט. ואת הנפש, מידות. כנגד כל מצווה יש מידה. כמו שהסבירו המפרשים. והתורה היא כבר מכשירה ישר את הקליטה של האור בנשמתו של האדם. אי אפשר לוותר על כלום. אבל כל אלה בהחלט הכנת כלים, הכשרת הכלים. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות. לזכות חושבים זכויות. עשית מצווה, תקבל נקודה טובה. לזכות זה מלשון זיכוך. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, שהם יהיו זכים, לא זכאים, אלא זכים, לקלוט את האור האלוקי. שלא יהיה מסך, לא יהיה חוצץ, לקלוט את האור האלוקי. אבל זה ברור שכשהתורה באה אלינו, כן, זה אור אלוקי אינסופי, כן, ואנחנו משהו תופסים כי דיברה תורה כלשון בני אדם. אם לא הייתה מדברת כלשון בני אדם, אין לנו שום סיכוי, ולכן אתה יכול להבין תורה ככה, להבין תורה ככה. התפקיד שלנו זה להתקרב, ולהתקרב בדרך הנכונה. כי אם אתה מתקרב, ואתה מנסה להתקרב, שלא לפי הדרך הסלולה, או אתה נשרף, או אתה מסתנבר, כי זה אור, אתה מתקרב לאש. חז"ל אמרו, כי אש אוכלה הוא. אז מה עושים? יש דרכים, אם אתה רוצה, כן, גם בכל מיני דברים בארץ, אתה רוצה ללכת במדבר, אז אתה צריך כלים שמתאימים לזה. אם אתה יוצא למסלול במדבר 100 קילומטר בלי מים, יש לך בעיה. כן? הנה עובדה, הקדוש ברוך הוא הכשיר אותנו על ידי הליכה במדבר 40 שנה. כך אומר הרמב״ם, שהליכתנו במדבר 40 שנה זה היה להכשיר אותנו למשימות הבאות. אז ודאי, להתקרב אל השם זה יפה, אבל יש דרך. כי אחרי אתה לא תראה כלום. אתה חושב שתראה משהו, לא תראה כלום. הנה, נדב ואביהו רצו לקפוץ מדרגה. נשרפו. אתה לא יכול לקפוץ מדרגה. אין דבר כזה. במהות. כנסת ישראל במהות. הכוונה היא שזה מאותה מהות. לכן יש שייכות. אחרת בכלל לא הייתה שייכות. לא שייך, אלא שייך. אבל אחר כך, כדי שאתה תטפס למדרגה של כנסת ישראל, תתחיל לעבוד. אם כן, אנחנו היינו בתורה 2,000 שנה של תורה, כלומר אמצע, ו2,000 ימות המשיח. זה ה... חלק האחרון ב-6,000 שנה. פירוש, הזמן האחרון הוא מיוחד לימות המשיח. חייב להיות בסוף. כי הזמן האחרון הוא השלמה. שכל אשר הוא באחרונה הוא השלמה. כן? הסוף משלים. ולכך הזמן האחרון מתייחס אל המלך המשיח. כי המלך המשיח יהיה משלים את כל העולם, כאשר יהיה כל העולם אחד, עד שיהיה העולם בשלמות. ולך ראוי שיהיה מלך המשיח שהוא המשלים, בסוף הזמן שאז מסוגל אל השלמות ביותר, ודבר זה מבואר, ועוד יתבהר דבר זה. זאת אומרת, שזה לא בזבוז זמן. יש לפעמים הרגשה כזאת. זה בזבוז זמן, חבל. המשיח יכול לבוא קודם. בזבזנו זמן. לא בזבזנו. כי זה תהליך. כן? זה כמו שאחד רוצה להיות זקן כשהוא כבר ילד. לא. יש תהליך. יש הבשלה. יש הכשרת העולם לקלוט את השלמות. העולם נועד לשלמות. ויחל אלוקים ביום השביעי. שלמות. ויחל זה מלשון הכל. כללות. אבל אתה לא יכול להשלים לפני שיוכשרו כל הדרכים. צריך לעבור את התחנות. לא שייך לדבר על שלמות אם אתה, כן, משל למה הדבר דומה. הפרי יוצא לעץ, והאדם... אין לו סבלנות לחכות. אז הוא כותף אותו בוסר. אז אומרים לו, אדוני, זה בוסר. אז תדע לך, במקום שפרי מתוק, יעשה לך כאבי בטן. אז הוא אומר, טוב, אז לא נורא, אני אתן לו עכשיו להפשיל. לא. הוא יפשיל על העץ. אתה תיקח אותו לפני זמנו, הוא יירקב. הוא לא יפשיל. אם כן, ימות המשיח, זו, זה דורש הבשלה. אנחנו מדברים על מדרגה עצומה של הנהגה מאוד שלמה של העולם, של האדם, וצריך בשביל זה לעבור הרבה תחנות שהעולם יהיה מוכן לזה. הרב קוק באורות מסביר שהייתה תקופה ארוכה שאומנם לא יכולנו להיות במרכז הבמה ההיסטורית, כן? וזה מתוך אונס, כי הגויים לא נתנו לנו. אז הוא אומר, אבל באונס הזה היה באמת רצון. כי ידענו שהזמן עכשיו לא מתאים לאותה הנהגה. היו ניסיונות בוסריים. דוגמה, שלמה המלך. זה ברור ששלמה המלך רצה להשלים את תיקונו של עולם. ברור. הוא אמר, זהו, יש בית המקדש, אני עכשיו יוצר קשר עם כל אומות העולם, ולכן מתחתן עם כולם. כן? כולם יבואו לכאן, יראו את ההנהגה האלוקית, יראו שמתוך קבלת עול מלכות שמיים יש הצלחה, ברכה, יראו את המלכות שלי, שולחן מלא, זהב הכסף, לקחו עם יאה, מטטה. כן? אבנים ברחוב, זה היו אבנים טובות, כחול. אז הוא אומר, אנשים יראו, אז אם כן, זהו, לא צריך. הייתה בעיה שגרמה לכישלון. העולם לא היה מוכן. אמנם מלכת שבא באה, והיה קידוש השם, והיא אמרה, ברוך השם. אבל העולם לא היה מוכן. אתה לא יכול. העולם צריך יוכשר לזה. כן. אמרתי, בלתי נתפס. האמצעי זה תמיד הדבר שהוא ממוצע, אבל מה זה ממוצע? נתתי, המשלתי את זה. תעשה אמצע, זה אמצע של אמצע, של אמצע, זה אמצע. אין סוף אמצע. זה כמו תורה, בלתי נתפסת. כן. שמה? כן, כן, כן. אז זה בדיוק עניין, זה קשור לשאלה הראשונה. כי אנחנו רואים שהעולם עבר הרבה תחנות, והאנושות התעלתה. כן? היום אני שומע את החבר'ה מטיילים בכל העולם. הם חוזרים בדרך כלל חיים. פעם היית יוצא מעל פרימטרה של, אתה התרחקת מהבית שלך יותר מקילומטר, אם חזרת, ברכת הגומל. העולם מתורבת. טוב, יגידו לי, כן, אבל יש בעיות בעולם, יש מלחמות. אבל אתה לא יודע על מה אנחנו מדברים. בקרב אחד בין פרס ליוון, אנחנו מדברים תקופת אתונה, 2,500 שנה, בקרב אחד 200,000 הרוגים. בלי תותחים, כן? בלי טנקים ובלי מטוסים. 200,000 הרוגים בקרב אחד. אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים? מה? אתה יכול, אבל אתה לא עושה. אתה מבין את ההבדל? אתה מבין את ההבדל? אתה יכול ואתה לא, ואתה לא עושה. אז רק עם סכין, 200,000 הרוגים. תאר לעצמך מה הולך בקרב כזה. זאת אומרת, בקיצור, האנושות אומרת, כן, כן, זה מסוכן, קרא כפתור אחד, אבל לא נעשה את זה, לא נשתמש בזה. כן? זאת אומרת, באופן כללי, המציאות המוסרית, היום, אם הורגים סתם אדם בעולם, בדרך כלל מעמידים אותו לדין. כן? חוץ מיוצא מן הכלל. פעם, מה זה היה להרוג בן אדם? מישהו הסתכל עליך לא יפה, מיד, דו-קרב. מיד. אין על מה לדבר בכלל. הסתכלת אלו אלו יפה דו-קרב, בכיכר. כולם באים מסביב, כן? בזמן הרומאים, המלך רצה להשתשע. לא היו סרטים. אז מה עושים? באצטדיון, מורידים שני אנשים ואומרים להם, תהרגו אחד את השני. אנחנו לא רוצים למות. מי שאל אתכם? תהרגו אחד את השני. טוב, אז המלך ראה אותם, הם נלחמו מאוד יפה, לאחד הורידו את הראש, השני הורידו לו ידיים ורגליים. עכשיו משעמם. אז שואלים את המלך, מה אתה רוצה? משהו קצת פיקנטי. אמרו, טוב, הבאנו לך משהו. משחררים כמה עבדים, ומשחררים עריות שלא אכלו 3 ימים. ואז הוא משתשע לראות איך האריה טורף אדם. אתה מבין על מה אנחנו מדברים? אנשים לא שמים לב. ככה זה היה. זה היה פשוט. עבדים. שמעת שהיו עבדים? מה זאת אומרת? הייתה ואמינה שלא יהיו עבדים? היום, בעולם, באופן כללי אין עבדות. טוב, יש אבל אנשים שמתנהגים כלפיהם עבדים. בסדר, אין להם זכויות סוציאליות. על מה עושים שביתה היום? אתה יודע מה זה היה עבד? על זה הייתה מלחמה בין הדרום לבין הצפון באמריקה. על מה? על העבדים. היום אדם שלא מקבל את כל הזכויות הסוציאליות, אחד בא, מתמרים טלפון להסתדרות, אומרת הסתדרות שביתה כללית בכל המשק, מיליארד שקל הפסדים ביום. למה? הוא לא קיבל את כל הזכויות הסוציאליות שלו. אני לא יודע מה אתם תופסים, איפה אנחנו נמצאים. הטוב מצטבר. מה שאתה מקבל הרגשה כזאת, זה בגלל שהיום יש לך נקודת השוואה שלא הייתה קודם. זאת אומרת, היום אתה אומר, למשל, דוגמה, היום אדם חולה, והוא בגיל 70, עושים בבית חולים כל המאמצים כדי לרפות אותו. ולפעמים לא עלינו, לצערנו, לא מצליחים. ועצובים. תשמע, לא הצליחו להציל אותו. אדם בן 70. תוחלת החיים בימי הביניים הייתה 30. אז היום יש לך נקודת השוואה. אתה אומר, תראה, המצב לא טוב, המצב לא טוב, המצב לא טוב. המצב לא טוב ביחס למה? למשל, כל היום מדברים איתך בחדשות, כן? שטיפת מוח כמובן. שאנחנו חמישית מהאנשים בארץ הם מתחת לקו העוני. כן, איזה, אבל מה זה קו העוני? מה זה קו העוני? אנשים היו מחפשים פרוסת לחם בפח אשפה. היום אתה הולך למחנה יהודה, ייתנו לך לאכול כמה שאתה רוצה. אם זו הבעיה. אני אומר לך באחריות. באחריות. אז הכל יחסי. היום אנחנו הפכנו להיות שואפי שלמות. אז באותו רגע שמשהו לא בסדר, רץ לקופת חולים. מה קרה? אדוני, כואב לי קצת הראש. אז יש מרפאה מיוחדת לכאבי ראש. מרפאה, איך קוראים לזה כבר? לא, לא, מרפאת לכאבים. מרפאת כאב. שאדם לא יהיה כואב. בהדסה. מרפאת כאב, לא יהיה כואב. אני לא רוצה שיהיה לי כואב, נקודה. זהו. רוצה לחיות בשלמות. כיוון שהשאיפה לשלמות כל כך ברורה, כל כך אידיאלית, שאתה אומר, מה קורה פה? מה זאת אומרת? אדם אחד נהרג, כל הארץ רועשת. אדם אחד, כל הארץ רועשת. אני זוכר, כשאנחנו במלחמת יום כיפור, מלחמת ששת הימים, אחרי מלחמת יום כיפור, שמענו על כמה אנשים נהרגו במלחמה לא עלינו, אמרנו, מה זה קטסטרופה? כן, קטסטרופה. לעומת מה שהיה. כן, אבל היום אנחנו לא, כל החיים של כל אחד זה עולם ומלואו. כי אנחנו שואפי שלמות. זה נקודת ההשוואה. וככל שאנחנו הולכים יותר לסוף, הופכים להיות יותר קפדנים. על כל חיסרון. למה הוא חולה? זה לא צודק. צריך לטפל, צריך למצוא פתרון, צריך למצוא תרופה. איפה הרופאים? איפה המחקרים? מה פתאום לא מצליחים להתגבר על המחלה הזאת? על מה אתה מדבר? כשהיה לו עלינו דבר באירופה, אם מישהו היה נשאר בחיים, היום אומרים, תשמע, הוא הצליח לשרוד. היום בן אדם חולה, כולם מגויסים, חייבים להציל אותו. מה הם עושים בבית חולים הזה? לא הצליחו עוד לרפא אותו. כי נקודת השוואה שונה. כן. כן?
אז כן יש היום פער שהוא הרבה יותר גדול ממה שהיה לאחר.
מי אמר? מי אמר? זה באמת ככה נראה לנו פשוט, וככל שיותר יחקרו, יגלו שזה לא כל כך, זה לא כל כך כמו שזה נראה במבט ראשון. זה לא כל כך נראה במבט ראשון. היה יהודי כאן, שנפטר לא לפני הרבה זמן. הוא היה נותן שיעור כאן בבית הכנסת אשכנזי, הוא היה מהונגריה. אני שאלתי אותו, רב נחום קראו לו, שאלתי אותו, תסבר, איך היה המצב בהונגריה? איך למדו תורה? הוא אומר, למדו עד לגיל 18. אחרי 18, נגמר. חוץ מבודדים, שהתעדו להיות תלמידי חכמים, רבנים, כמה בודדים נשארו פה ושם? מלא. כמה אנשים לומדים? ישיבות, כוללים, לומדים תורה, אינטרנט. אני פוגש אנשים, אומרים, מה, איזה שיעור. מי אתה? אומר, מה זאת אומרת? מה האינטרנט? לא מכיר אותו. הוא בא, הוא פונה אליי, אומר לי, באמת, מה קרה? אתמול לא היה שיעור. בהתחלה לא הבנתי על מה מדבר. אחר כך תפסתי, הוא אומר לי, כן, אינטרנט, מה זאת אומרת? איפה היה שיעור? אנחנו, אתה לא, מי אמר? זה נראה ככה, זה נראה פשוט. אז נכון שהדברים יותר מחודדים. זה נראה יותר מחודדים. באירופה, אף אחד לא הלך בדיוק לחקור, וכדאי, האמת שהתחילו לחקור. מה היה בדיוק המצב של העולם, העולם היהודי באירופה? אתם יודעים, לא לפני 500 שנה, לפני 100 שנה. לפני 100 שנה, מה היה המצב של היהודים באירופה? חושבים שכולם היו צדיקי, זה נראה פשוט, זה מה זאת אומרת? כולם, ודאי, מה זאת אומרת? לפחות מתפלים 3 פעמים ביום ומה? כן, כדי שתבדוק. תראה שזה לא בדיוק היה ככה. לא בדיוק היה ככה. הבעיות היו... כדאי לבדוק מה השאלות שהיו שואלים את גדולי ישראל באותו זמן. זה לא בדיוק כמו שחושבים. התבוללות, השכלה, איזה צרות היו. אנשים היו מתנצרים בכמויות. אני אומר בכמויות. היו מתנצרים. למה? רוצים להיות שייכים לחברה. זה לא כמו שחושבים. לפעמים יש לנו איזה מבט כזה. טוב, פעם המצב היה טוב. אז זה נכון, אני מסכים. עכשיו, למה זה באמת נראה היום כמו שאתה אולי מרגיש? כי ריכזו לכאן את עם ישראל, שמו באותו מקום 6 מיליון יהודים, ולקחו זכוכית מגדלת, וכל יום נותנים לך את הדיאגנוזה של, אתה מבין, אותו רגע, איזה אותו יום? אותו רגע. כן, באותו רגע שוד באיזה סניף קטן של הדואר בחיפה. פאף! אז אתה שומע בחדשות את זה פעם ראשונה, שנייה, שנייה. כמה פעמים שודדים כבר את הסניף בה? את הסניף דואר הזה? מה? אתם מבינים, אז אמרו לך את זה בכל מהדורות החדשות. אז אתה שומע שבעם ישראל שודדים סניף דואר של באיזה מקום, ושודדים אותו כל שעה, שודדים אותו. אין שעה שכבר אין שוד במדינה הזאת. היום, אני לא יודע איפה, אני חושב שהייתי בדרך, והרדיו היה פתוח. אני שמעתי באיזה דרמטיות הוא פתח את החדשות, והוא עשה סקירה של מה שקרה בארץ באותה שעה. אני יודע, בשעות האחרונות. אז הוא התחיל להגיד, במקום אחד הייתה תאונת דרכים ונפצעו אנשים. הכל מאוד מצער. אבל מה אתה חושב? שכששישה מיליון אנשים חיים ביחד, ואלה מאיפה נחתו כולם? כולם באו מגן עדן בדיוק לכאן. כולם באו ישר מעולם הבא לארץ ישראל. ואז כאילו אתה מרגיש ככה. כשהם היו בעולם הבא, הם היו, מה זה צדיקים? נחתו בארץ, קטסטרופה. הכל פתאום נפל. התחילו להיות גנבים, שודדים, אנסים, מה שאתה רוצה. ככה זה. השאיפה לשלמות זה בוודאי מה שאמרתי קודם. זה אתה צודק. מצד שני צריך לדעת שבלהבליט את החסרונות, זה לא תמיד מעודד את החולה. זה לא תמיד מעודד את החולה. כי אם באמת אתה רוצה לרפא אותו, אז צריך לעודד אותו, צריך לחזק אותו. מה, בתוך חמש דקות של דברים לא טובים, תבדוק כמה, באותן החמש דקות, כמה דברים טובים קרו בארץ. אם היו מספרים בתוך החמש דקות האלה, כן? מה הדברים האחרים שמתחוללים בארץ באותו רגע? אנשים היו נשארים כולם פתוח. יחידה פלונית בצהל הגיעה להישגים מדהימים, שאנחנו אפילו לא יכולים לחשוף מה זה. מה אתה אומר? כן? הלאה. במכון פלוני תגלית חדשה. נו, מי מדבר על זה? אתה תיקח לי את כל החמש דקות של הפלילים אם תתחיל עם זה. מה תשאיר לי לפלילים? שש וחצי בבוקר. שש וחצי, כולם רדומים, אין בעיה. אפשר למרוח את זה. איפה אנחנו חיים? תן לי נקודת השוואה, תסביר שביחס לשלמות שאנחנו שואפים, אז יש לנו עוד מה לעשות. מסכים?
המהר"ל אומר פה שהעולם יהיה בשלמות של זה. אז בסדר, העולם יהיה בשלמות נפלא. אבל איך... אז זה כל העולם, כל המין אנושי, אבל איך נטפל בחבר'ה האלה שנקראים המוסלמים? הם תקעו עליהם בראש, להרוג אותנו, להרוג אותנו, להרוג אותנו. זה הדת שלהם ב-2000.
מה אתה חושב שגם...
לא נשלים אותם.
אתה חושב ש... טוב, תשאל את שר הביטחון. שאל את שר הביטחון, מה אתה שואל אותי? איך נשלים אותם? אני מקווה שהוא מכין את התוכניות. אתה שואל בשורש? בשורש זה דבר פשוט, שככל שהאמת הולכת וצפה, השקר מתמוגג.
כמה שהבית יותר מתגלה, ככה
השנאה של
אסלאם...
ברור. מה?
עבודה הזאת לא השתנתה 400 שנה,
אני מסכים.
זה לא...
אני ולך הוכחה פשוטה. ממתי המוסלמים התחילו לדבר על ירושלים? מאז שעם ישראל חזר לירושלים. כל עוד עם ישראל לא חזר לירושלים, אף אחד לא דיבר על ירושלים. פתאום, ירושלים אל קוץ. על זה נמות, על זה תהיה מלחמת עולם שלישית. רק לא למה דיברתם על זה לפני 100 שנה? כי לפני 100 שנה מי ידע מזה ירושלים? אתם חזרתם לירושלים. אז כולם יודעים מה זה ירושלים. אז כולם רוצים את ירושלים. זה נכון שזה עוד לא השלב שנכנעים לאמת. אבל באופן מסוים כן נכנעים לאמת. בזה שפתאום אתה אומר, מי היום תשאל כל מוסלמי, תפוס אותו ברחוב, סתם. תגיד לי, מה המקום הכי קדוש? מה הוא יגיד לרי? הוא יגיד לך מכה, אם הוא שמע שצריכים לעלות לרגל לשם. אבל אם הוא ברמלה יגיד, ירושלים, אנחנו נמות על ירושלים. מה עם מכה? מה מכה? מה אתה שואל אותי מכה? מה אתה רוצה שאני אלך למכה?
מכה זה מכה.
בוודאי. זאת אומרת, בשלב ראשון, הקנייה מתבטאת בזה שאתה מתחיל לברר מה הערכים האמיתיים. אותו דבר. הארץ הזאת הייתה שוממה. פתאום ארץ ישראל הופכת להיות פורחת צומחת, אז כולם אומרים, מה זאת אומרת? אתם היהודים השתלטתם. אנחנו היהודים השתלטנו, כן. רק אחרי שהראינו לכם מה הארץ הזאת יכולה להיות, אז אתם אומרים שאנחנו משתלטים. אבל אתם הסתכלתם על הארץ הזאת בכלל? מישהו הסתכל על הארץ הזאת? זאת אומרת, צריך להבין שהאמת בהתחלה מופיע קודם כל בחידוד הערכים. אחר כך, עד שאנשים מאמצים את הערכים האלה, זה לוקח עוד זמן. אז נכון, לא, המוסלמים עוד לא אמרו שעם ישראל צודק. אף על פי שיש כאלה שכבר אומרים את זה בחצי פה. כן? ודאי? בוודאי. הם לא אומרים את זה בפה מלא, כי הם ימותו תוך השעה הקרובה. אבל הם אומרים את זה בחצי פה. יש כאלה שכבר מעיזים להגיד את זה. אז זה, צריך להבין, זה בדיוק חלק מעבודת השלמות. זה שעם ישראל קידם את העולם כולו להבנות שלא היו לו קודם, זה לא קרה במקרה, זה לא סתם. כשעם ישראל היה בגלות, אף אחד לא רב עם עם ישראל על ארץ ישראל. למה? כי מי הסתכל לכיוון הזה בכלל? מרכז העולם היה רומא. מישהו היום יגיד לך שמרכז העולם זה רומא? שאל בן אדם, יגיד לו סתם, מה מרכז העולם? הוא יגיד לך רומא? הוא אומר, איזה רומא? מה רומא? בקושי הולכים שם לראות כמה תיירים, לראות איזה שרידים שלפני אני יודע כמה זמן. מרכז הארץ אומרים, מרכז העולם אומר לך היום, זה מה שקורה פה, במזרח התיכון, על כל דבר ייפול או יקום על זה, על מה שקורה פה. מה זה פה? תגיד את האמת. על מה שקורה פה, איפה זה פה? פה זה מה שקורה פה, בארץ ישראל. על זה הכל ייפול או יקום. ככה כל העולם אומר. עכשיו, מי הביא את העולם לתודעה הזאת, שהמרכזיות של הקדושה, היא ארץ ישראל וירושלים. מי הביא את העולם לזה? בגלל שמשהו התקדם בהיסטוריה האנושית. פעם מרכז העולם זה היה ספרד. אחר כך מרכז העולם זה הפך להיות, אני יודע מה, אמסטרדם. אחר כך זה הפך להיות אמריקה. לאט לאט, אתה לא רואה שההיסטוריה זזה? והיום כל העולם אומר פה, לפי מה שיקרה כאן, זה או הכל או כלום. בוקר טוב. אז זה נקרא השלמה. אנחנו רואים לאט לאט איך הקו הולך ונמתח מראשיתו לאחריתו. מדברים שהם היו בפריפריה וכאילו היו העיקר, והיום הם כבר תופסים את מקומם הנכון. הם כבר שייכים לפריפריה. כן, אני לא יודע בדיוק כמה שלבים הוא יצטרך לעבור לפני זה. יכול להיות שהוא יעבור כמה שלבים, לא נעימים. אבל בוודאי שהוא יבין. לא פחות מאשר, הוא יכול להיות שהוא יבין אפילו יותר מהר מאחרים. כי הם לכאורה התנתקו מעבודה זרה, אז יכול להיות שההבנה אצלם, יכול להיות שלא, יכול להיות שדווקא בגלל שהם הכי קרובים, הם יתעקשו לומר שהם הכי צודקים. בגלל שהם הכי קרובים לאמונת ישראל, אז הם יתעקשו לומר שהם הכי צודקים. יכול להיות. זו שאלה עוד צריך לברר אותה בהמשך. המהר"ל גם מדבר על זה באופן מסוים. כן.
רב, גם שלמות מבחינת האדם באופן פרטי, וגם שלמות העולם מבחינת כלל ארץ ישראל
והקדושה,
זה הולך ביחד.
ברור. כי השלמות הפרטית היא פועל יוצא של השלמות הכללית. היא פועל יוצא. האדם הוא זיק מן המציאות הכללית. אם המציאות הכללית היא ירודה, בזמן שכולם הורגים את כולם, אז רוצח לא נחשב לרוצח. אבל בזמן שהמציאות הכללית עלתה, כשאדם עושה מעשה, לא נכון. כולם אומרים, תראה מה שהוא עשה. תסתכל. מה? הוא תורם לזה. הוא ודאי תורם לזה, כי הוא מעדן את נפש האדם. אתה לא יכול להשוות את האדם שחי במערה לאדם שחי עם אמבטיה. אז יש לו יותר רגישות, יותר עדינות. שבת שלום.